שלום לכולם, אנחנו לומדים בדף קי"ב במסכת חולין באתר sinai.org.il. היום נתחיל את הלימוד בשורה השלישית בעמוד א' ונסיים בשורה החמישית בעמוד ב'. השיעור היום יהיה קצת פחות מ-9 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נראה עוד שני עניינים שקשורים בתערובת עם קוטח, כלומר תבשיל חלבי, שעל זה דיברנו גם אתמול. בחלק השני נדבר על היכולת לאסוף שומן מהשומן שנוזל במהלך הצליעה. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון של השיעור. נזכיר שאתמול דיברנו על תערובת של טעם בשר בתוך קוטח, כלומר בתוך תבשיל חלבי. אז היום בחלק הראשון של השיעור נראה עוד שתי סוגיות ששתי מוסקות גם כן בתערובת של טעם בשר בתוך קוטח, ונראה מה הדין. הסוגיה הראשונה בחלק הזה מחדשת שיש גזרה של חזל שנועדה למנוע את אותה תערובת של בשר בתוך הקוטח, ונראה עוד רגע שהיא לא רק מונעת את זה באופן ישיר, אלא היא גם גוזרת סוג של גזרה לגזרה. מה מדובר? חזל גזרו שלא נשים קד של מלח ליד קוטח, למרות שאין שום בעיה שהמלח והקוטח יתערבבו, אבל כיוון שבמלח הזה משתמשים גם לבשר, אז אנחנו חוששים שמה מהקוטח יוטז קצת לתוך המלח, ואז הוא ישתמש במלח לבשר, ואז יוצא שהוא מכניס מהקוטח אל הבשר. זאת הגזרה וזה מובן, אבל אומרת הגמרא שזה נכון במלח, אבל למשל בחומץ זה לא נכון. למה? כי יש הבדל מציאותי בין התערובת של הקוטח במלח לבין כשהוא מתערב בתוך החומץ. כשהוא בתוך המלח אז הוא לא נעלם במלח, אלא עדיין הוא ניכר, וממילא אם אחרי זה הוא ייכנס לבשר, אז הוא יאסור. לעומת זאת, כשהקוטח נכנס לחומץ, הוא מתערבב בכל החומץ, וממילא הוא מתבטל שם, ואז גם אם מקסימום בטעות נשים את זה אחרי זה בבשר, זה לא נורא, כי הקוטח כבר התבטל בתוך החומץ. עד כאן הסוגיה הראשונה, הגענו לרבע העליון, בינתיים למדנו לא לקרב את המלח יותר מדי לחלב, כי יכול להיות שייכנס מהחלב למלח, ואז נשתמש בו בבשר. הסוגיה השנייה בחלק הזה מדברת על ממש חתיכת בשר שלמה שנפלה לתוך קוטח, אבל הקוטח הזה לא היה חם, אלא הוא היה צונן. אז באמת, כיוון שהוא היה צונן, רב חינן הברייד רבה מפשרוניה אמר שזה מותר, כי זה צונן. עכשיו אומרת הגמרא שזה בשני תנאים. תנאי ראשון זה שהקוטח לא מלוח מדי, כי אם הוא מלוח מדי ברמה כזאת שאי אפשר לאכול אותו, אז הרי יש לנו כלל של שמואל שמליח כרותח, והרי רותח כן מעביר את הטעם, ואז יהיה אסור. זה תנאי ראשון. תנאי שני זה שזה דווקא כשאותו בשר שנפל עדיין היה חי, כלומר לא צלוי, אבל אם הוא היה צלוי, אז הוא כבר כן בולע, כי הצליה מרככת את הבשר, ואז הוא בולע אפילו שהוא עדיין צונן. עכשיו גם כאן יש חלוקה, הברירת מחדל זה שאם הוא צלוי הוא בולע, אבל רק כדי קליפה, אבל אם הוא לא רק צלוי, אלא גם יש לו סדקים או תבלין, אז הוא נאסר כולו, כי הסדקים מכניסים את הטעם, והתבלין מרכך את האור שיכנס הטעם, וממילא זה בולע בכולו, וכולו אסור. עד כאן הסוגיה השנייה, בחלק הראשון של השיעור, דיברנו על בשר קר שנפל לתוך קוטח, שאם הוא לא מלוח מדי והוא לא צלי, אז אין בעיה, נוציא אותו, נשטוף ונאכל, כי הוא לא בלע טעם מהחלב. עד כאן החלק הראשון של השיעור, הגענו לאמצע עמוד א', אנחנו עוברים לחלק השני, שהוא ידבר על דם שנוזל בצליית הבשר. אז נזכיר שכמו שגם ראינו בקצרה בתחילת השיעור אתמול, זה שאחת מהדרכים להוציא את הדם מהבשר זה לצלות אותו. לגבי זה נראה עכשיו שתי סוגיות, כששתיהן עוסקות באופן כללי במה הדין של הבשר, אחרי שכבר צלינו אותו, האם עדיין יש שם דם שיכול לצאת. אז הנושא של הסוגיה הראשונה בחלק הזה, זה כשלקחתי בשר שכבר צלו אותו, כלומר יצא ממנו אדם והוא מותר באכילה, ואני חותך את הבשר על איזה חתיכת לחם, ואני רואה שעכשיו בלחם פתאום יש אדום. האם אני צריך לחשוש שהאדום הזה הוא דם ואז הלחם אסור באכילה, או שזה משהו אחר והוא מותר? אז לגבי זה הגמרא מביאה שיש מחלוקת המוראים. רב נחמן בשם שמואל אומר שזה אסור, אבל רב הונה ובהמשך רבה אומרים שזה מותר. עוד פעם, רב נחמן בשם שמואל אוסר, רב הונה ורבה מתירים. אלה הדעות, ועכשיו על כל אחת מהדעות נראה שני דיונים קצרים. אז לגבי רב נחמן בשם שמואל שאוסר, דיון ראשון זה שהגמרא מביאה זה שלוש תנאים בשביל לאסור. תנאי ראשון זה שזה אסמיק, מסביר הרשב"א שזה אומר שהנוזל שיצא הוא אדום ולא צבע אחר. תנאי שני זה שיצא כמות גדולה של נוזל, עד כדי כך שהיא עברה לצד השני של הכיכר ולא יצא רק קצת. תנאי שלישי זה שהנוזל שיצא הוא סמיך, רק אם יש את שלושת התנאים האלה, אז באמת שמואל אוסר. זה הדיון הראשון. הדיון השני שנזכיר על שמואל שאוסר, זה מחלוקת ראשונים, למה בכלל הוא אוסר? אז מרש"י עולה שהוא אוסר, כי כשיש את כל התנאים שהזכרנו, אז הוא חושש שאולי פשוט בצליה לא יצא כל הדם, ועכשיו מה שיצא זה באמת דם, ולכן צריך לאסור. זה הסבר אחד, שחשש הוא שזה באמת דם. הסבר שני זה הרייבד, הוא אומר ברור שזה לא באמת דם, כי הרי צלינו, והסיבה ששמואל אוסר זה פשוט גזרה, כי זה נראה כמו דם, ולכן הוא אוסר, רק שזה באמת נראה כמו דם, כלומר שזה אדום ויש כמות ושזה סמיך. אלה שני הסברים למה שמואל אוסר. אנחנו בהמשך השיעור נלך לפי שיטת רשי שהוא חושש שזה באמת דם שעדיין נוזל מהבשר. בכל בכל אופן, עד כאן שני הדיונים על שמואל שאוסר את הלחם שיש בתוכו את הנוזל האדום. עכשיו נראה שתי הערות על רבונה ורבה שמתירים. הערה הראשונה זה שרבונה עצמו, למרות שהוא היה מתיר, הוא היה ענין דעת והוא לא רוצה לאכול את זה, אבל הוא היה נותן לשמה שלו לאכול. הערה השנייה זה שרבה היה קורא לזה חמר בשר, כלומר הוא אומר למה זה בעצם מותר, כי לדעתו לא יכול להיות שזה דם, אלא זה היין של הבשר, כלומר איזשהו נוזל, אבל זה לא דם. עד כאן הסוגיה הראשונה בחלק הזה של השיעור. עוד פעם אמרנו שהוא חותך בשר שכבר צלו אותו הלחם, ובלחם הוא רואה אדום. רב נחמן בשם שמואל אוסר, לפי רשי כי זה ממש דם, לפי הרייבד גזרה, רבונה ורבה מתירים. הנושא של הסוגיה השנייה זה האם מותר להניח כלי תוך כדי שהוא צולה את הבשר בשביל לאסוף את השומן בשביל לאכול אותו. מה הבעיה? הבעיה היא כמובן שבתוך הכלי הזה לא רק יהיה את השומן, אלא גם הדם שנוזל כשצולים את הבשר. זה הנושא, ונזכיר שגם אתמול בתחילת השיעור הזכרנו את זה, אתמול ראינו דעה מקלה, היום נראה דעה מחמירה יותר וזה של שמואל. הדעה שראינו אתמול הבדילה בין דם של כבד לדם של בשר רגיל. בדם של כבד הדם הוא קל ועולה למעלה, וממילא הוא מתערבב עם השומן, ולכן הכל אסור. לעומת זאת, בדם של בשר רגיל, הדם הוא כבד והוא שוקע, וממילא בסוף תהיה לנו הפרדה בין השומן למעלה על הדם שלמטה, ולכן אפשר לקחת את השומן שלמעלה. זה מה שראינו אתמול, שאין בעיה לשים צלוחית, ולקחת את השומן שיהיה בשכבה העליונה. היום לעומת זאת, הגמרא מביאה את שמואל, שהוא חולק ואומר שכל עוד עדיין נוזל דם, אסור לשים צלוחית, כי אדם יהיה מעורבב עם השומן. ממתי מותר? כשאני יודע שאדם מפסיק, כלומר הוא כבר לא נוזל, וממילא מותר לשים צלוחית בשביל השומן. עכשיו, מתי אדם מפסיק? אז כאן עולה בראשונים שיש שני שלבים. השלב היותר מאוחר, שאז ברור כבר שאדם נעצר, אז אם צליתי את הבשר, לפחות חצי ממה שאמורים לצלות אותו, שאז זה כבר ראוי לאכילה, אז ברור שאדם נעצר, ואין בעיה לשים צלוחית לשומן. השאלה היא, האם הוא גם יכול לשים צלוחית קצת לפני זה? כי כנראה שהשומן לפני אמצע הצליה היה יותר טוב, אז לכן רצו לאסוף אותו עוד לפני אמצע הצליה, והשאלה היא האם גם לפני אמצע הצליה יש שלב שבו אדם כבר הפסיק ואפשר כבר לאסוף את השומן. אז לגבי זה, גם שמואל וגם רבשי אומרים שאפשר קצת לפני זה, אבל הם חולקים ביניהם מה בדיוק התנאים. שמואל אומר שעצם זה שנגמרה הדמימות בבשר, כלומר שנגמר הדם, זה מספיק, גם אם לא הגענו לאמצע הצליה. עכשיו איך יודעים שנגמרה הדמימות? אז אומר רב פאפה שיש לזה סימן, ברגע שמתחיל לצאת עשן מהבשר, זה אומר שכל הדם יצא, ולכן זה יבש ולכן יוצא עשן, ואז ממילא זה אומר שנגמר הדם, ואפשר לשים כבר צלוחית לאסוף את השמן. זו דעת שמואל, אבל רבשי דוחה את זה, ואומר שהסימן הזה של העשן הוא לא טוב, כי יכול להיות שבאמת החלק התחתון של הבשר יתייבש, ואז כבר עולה משם עשן, אבל אולי בחלק העליון עדיין יש דם, וזה יטוף לתוך הצלוחית, ולכן הוא אומר, אמנם אפשר לשים את הצלוחית, כמו ששמואל אמר, אבל צריך לעשות עוד שתי פעולות ליתר ביטחון, אולי בכל זאת נכנס גם דם לתוך הצלוחית. מה שתי הפעולות? אז דבר אחד, הוא ישים שני גושים של מלח, שאם יש שם דם, אז המלח יספוג לתוכו את הדם. דבר שני, כשהוא מוזג את השומן מתוך הצלוחית, הוא יעשה את זה לאט לאט, בשביל שגם אם יש דם והדם שקע למטה, אז הדם לא יתערבב לו בתוך מה שהוא מוזג. אז אלה הדעות לגבי מתי מותר לשים צלוחית לקבל את השומן. נזכיר עוד פעם, אתמול ראינו שיטה מקלה שבדם של בשר רגיל מותר כבר בהתחלה, כי הדם שוקע למטה. היום ראינו ששמואל ורבשי עדיין חוששים, והם רק מקלים כשאתה יודע שכבר לא יצא דם, שזה מי שתעלה תמרתו, רבשי מצריך יותר מזה גם שני גושי מלח ולהראות בנחת. עכשיו לסיום החלק הזה, בשורה הראשונה בעמוד ב', מקשה רבה חברי דרביקה שלכאורה יש סתירה בדעת שמואל בין מה שראינו עכשיו בסוגיה הזאת לגבי הצלוחית, לבין מה שראינו בסוגיה הקודמת לגבי הדם שהוא מוצא בלחם שמתחת לבשר. מה הסתירה? כי הרי עכשיו ראינו שלפי שמואל, אחרי שהוא צלה, ואפילו אחרי שהוא צלה קצת פחות מאמצע הצליה, אין סיכוי שיצא עוד דם, ולכן השומן בצלוחית מותר. לעומת זאת, בסוגיה הקודמת ראינו שאפילו שהבשר כבר צלוי לגמרי והולך לאכול אותו, אם הוא חותך והוא מצא נוזל אדום בלחם, אז שמואל חושש שזה דם, והוא כן אוסר. אז למה אצלנו אחרי הצליה אין סיכוי שיהיה עוד דם, ואילו שם שמואל חושש שיצא דם? מסבירה הגמרא שבאמת אחרי שצולים, אם ממשיכים לצלות, אין סיבה שיצא עוד דם. מה ששם הוא חושש, זה כי שם מדובר שהוא חותך, ועל ידי הדוחק של החיתוך, יכול להיות שיצא עוד דם, ולכן שם שמואל חשש. עד כאן, החלק השני של השיעור, הגענו לשורה החמישית בעמוד ב', כל טוב.